שלום וברכה, אנחנו בספר מיכה שבתרי עשר, שבתנ"ך, שבנביאים שבתנ"ך. פרק ו', למדת בכתובים, אמרתי שזה בנביאים. בתרי עשר, מיכה, זה לקראת הסוף של הנביאים. פרק ו', פסוק א', שמעונה את אשר השם אומר. מה פירוש המילה נא? עכשיו, נכון? אם תסתכלו בתרגום, תרגום יונתן, שמעו כען, כען זה עכשיו. למה צריך לשמוע עכשיו? כי אחר כך יהיה מאוחר מדי. זה בעצם מה ש... הנביא אומר במילה נא, זה לא מילה סתמית, זאת מילה מאיימת. שימו נא, מה עכשיו? כן הובן? זה במה נא השם הושיעה? נא, תושיעה עכשיו. אז למה הוא לא אומר את המילה עכשיו? היא לא הייתה קיימת, נכון. בזמן הנביאים עוד לא השתמשו במילה הזאת. מה? מה? לפעמים זה בקשה. אבל בדרך כלל, נא זה עכשיו. שמעונה את אשר השם אומר. קום ריב את הערים, ותשמענה הגבעות קוליך. עכשיו, המשפט הזה צריך לזעזע את הנביא. למה? מה, אתה אומר לי לדבר אל הקיר? מי שמדבר עם ההרים, לוקחים אותו לאשפוז, לא? אז למה השם אומר לנביא, קום ריב את הערים ותשמענה גבעות קוליך? זה משל. משל למה? לא, הערים מתו, האבות מתו מזמן. האנשים החשובים. יפה. כלומר, אנשים חשובים שמשתמשים במעמדם לרעה. אל תשכחו שמדובר בתקופה של מיכה, באותם הימים כמו ימי ישעיה, שיש שחיתות שלטונית אצל השופטים ואצל השרים, וגם לפעמים אצל המלך. שימו הרים בת... זה עם חלב?
שקדים.
שימו הרים את ריב השם. והאיתנים, אז עכשיו הוא חוזר להרים באמת, הרים שהם ראשי העם, והאיתנים, מוסדי ארץ. מה זה איתן? איתן זה סלע, כן? איתן מושביך ושים בסלע קיניך, נכון? האיתנים, מוסדי ארץ, כלומר הבסיס של העולם. קריב לשם עם עמו ועם ישראל יתווכח. כלומר עכשיו זה מהמשל עובר אל הממשל, עם ישראל. עמי, הרי כבר למדנו את זה. התחלנו את הפרק. טוב, בכל זאת, זה פסוקים חמודים. עמי, מה עשיתי לך ומה הלעיתי לך? ענבי, מה זה ענבי? מה זה, לענות ב, זה להעיד, או ארגובנים, זה דיון בבית המשפט. לא תענה ברעך את שקר, מדובר בבית המשפט. אז ענה בי, כן, כי העליתיך מארץ מצרים, אז עשיתי לך דברים טובים, ומבית עבדים פליתיך. אבל אשלח לפניך את משה, אהרון ומרים, כל אחד טיפל בך. עמי, זכור נא, מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן בעור, מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות השם. המעבר מהשיטים לגלגל, זה מעבר הירדן המזרחי, לעבר הירדן המערבי. זה הזמן המסוכן. זה כמו בלידה. כשהעובר בזמן ההיריון, בימי אימו, לא קורה כלום. יצא העובר, ברוך השם, ברוך המות. הרגע המסוכן זה כשהוא עובר מזה לזה, מן השיטים עד הגלגל. כן? וזה הזמן של הלידה של האומה. דווקא בזמן של הלידה של האומה, כלומר כניסתה של האומה אל הקהילה הבינלאומית, כי עד אז בני ישראל היו במדבר, אמנם כבשו את ארץ סיחון ואוג, אבל זה עדיין הם לא הגיעו אל מנוחתם. ברגע שהם עוברים את הירדן, אז הם נכנסים כבר למשחק הפוליטי האוניברסלי. אז יש סכנה של הכללה של בלעם. לכן בלעם בן בעור פועל בדיוק אחרי שישראל היכו את האמורי ועומדים להיכנס לארץ. אז הוא בא למנוע את הלידה. כן? זה קורה כמה פעמים בהיסטוריה. למשל, כשיעקב עומד לצאת אל בית אביו, לארץ ישראל, זה הלידה הראשונה של האומה, ואז לבן גם כן מנסה לעקור את הכל. לכן אמרו חז"ל שבלעם היה בנו של לבן, למרות שהוא כנראה לא היה הבן, אבל זה לא משנה. כן? זה כנראה שזה אותו עיקרון. אז יש תמיד קטרוג, כשמשהו עומד להתרחש, יש קטרוג, מן השיטים עד הגלגל. במיוחד שבשיטים היה קטרוג אמיתי, שישראל עשו שטות. עמלק מה?
זה גם אותו עיקרון.
אותו עיקרון, כן. עמלק זה בלעם ועוד 98.
ועוד?
98.
בגימטריה,
כן. אתה לוקח בלעם, מוסיף 98, יש לך עמלק. בלי 98 זה עמלב. תחשוב, עמלק, עמלב. נכון? אותם אותיות. אז תוריד מהקוף ב' יוצא לך 98. נכון? מה זה 98? מספר הכללות שיש בפרשת כי תבוא. אז כללתו של עמלק המעיטה את כוחו והפכה אותו מעמלק לבלעם. אבל נשאר משהו. בלעם. נכון? הרב אומר את זה מפורש בדרוש לפורים, בעולת ראייה. טוב. עבר הירדן המזרחי אין לו אותה קדושה שיש לעבר הירדן המערבי, נכון? למשל הגמרא אומרת, הספרי אומר שרק עבר הירדן המערבי ראוי למזבחות, לא המזרחי. כן, אמנם המשכן היה שם, אבל זה בדרך. סתם ככה לא עושים מזבחות בכל מקום, גם בזמן היתר במות. גם בזמן היתר במות היה מותר להעלות רק בעבר הדן המערבי. יש כמה קושיות על זה, אבל מה נעשה? נכון. נכון, נכון, נכון. זה ההבדל בין ארץ כנען לבין הארץ הזאת. אם תסתכל בספר בראשית, בפרק ט"ו, תראה שהקדוש ברוך הוא קורא ברית עם אברהם על ארץ, שהוא מכנה אותה הארץ הזאת. לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד נהר פרת. בפרק י"ז, כלומר שני פרקים אחר כך, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא קוראת עוד פעם ברית על הארץ, אבל רק על ארץ כנען. וזה ברית המילה. זה ברית בין הבתרים, זה ברית המילה. ברית בין הבתרים מצומצמת, סליחה, ברית המילה מצומצמת אך ורק לארץ כנען. דהיינו החלק המערבי. בסדר? ויש לה אופי אחר, אופי קדושתי. לכן הברית על החלק המערבי זה ברית המילה, שזה עניין של קדושה אישית, שאדם מקדש את עצמו ואת אהבותיו. לעומת זה ברית בין הבתרים זה ברית פוליטית, המסוגלות לכבוש. ולכן זה אומר שהאחיזה בארץ ישראל היא בעלת אופי מודולרי. לפעמים אתה כובש רק את ארץ כנען, לפעמים אתה כובש את כל הארץ. זה תלוי ביכולות שלך. ביכולת, כל זמן שאתה כובש רק את ארץ כנען, אתה עסוק בתחום הפנימי של עם ישראל. ברגע שאתה כובש את עבר הירדן המזרחי, אתה מגלה יכולת של פעולה אוניברסלית. כלומר, עבר הירדן המזרחי זה האוניברסלי. אני אסביר לך גם למה. בגלל שמה יש בעבר הירדן המזרחי? ממלכת סיחון ועוג. נכון? עכשיו, תאר לעצמך שבני גד ובני ראובן לא היו מבקשים לשבת בעבר הירדן המזרחי. אז איפה הם היו יושבים? בתוך המערבי, נכון? מה היה קורה עם ארץ סיחון ואוג? הייתה מה?
שוממה,
נכון? ואז היה קורה שעם ישראל היה מוקף בגדר ביטחון מוחלטת. ממערב ים, מצפון יער, מדרום מדבר, וממזרח אזור שומם. ואז היינו מנותקים מן העולם. ברגע שבני גד ובני ראובן, וגם חצי שבט מנשה עוברים לשם, פתאום עם ישראל גובל בעמים אחרים. אדום, מואב, עמון, ארם. זאת אומרת שפתאום יש יחס אל האנושות. זה השליחות האוניברסלית של עבר הדן המזרחי. עכשיו, מה שמעניין, בימינו, איזה חלק של הארץ יש בידינו? בעיקר, טוב שהוספת. מה יש לנו מהמזרחי? רמת הגולן. כן, רמת הגולן זה המבחן של האפשרות שלנו של פעולה אוניברסלית. מה רואים היום? אנחנו מטפלים בסורי וזה, יכול להיות. זה גם אומר שמלחמת גוג ומגוג צריכה להיות שם. כן, לפי כמה מקורות. טוב, כן. מה יש ללמוד מהמילה הזאת? לא, לא, לא מצד זה. ביהיה להמשך. לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים, עד הנהר הגדול, נהר פרת, את הקני ואת הקניזי ואת הקדמוני ואת הרפאים. ודאי. האם יש לנו מצווה לכבוש את עבר הירדן המזרחי? כן, ודאי, זו שאלה. אימפריה. זה כתוב בספר דברים, פרק א', פסוק ו'. ובואו הר האמורי, ואל כל שכניו, בערבה, בשפלה ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. ראה נתתי לפניך את הארץ, עלה רש, כאשר ציווה השם אלוהיך לך, לא תירא ולא תחת. זה לא גבול עם איראן. זה לא גבול עם איראן. לא. זה לא עם איראן. אני מציע, לפני שאתה שואל שאלות כאלה, שתסתכל על המפה. זה לא כזה מסובך. בסדר? הלאה. במה, עכשיו אני חושב שכאן לא הגענו. במה אקדם השם איקף לאלוהי מרום. מה זה איקף? את כופף, נכון? במה אקדם השם? איקף לאלוהי מרום. האקדמנו בעולות? בעגלים בנשנה? כלומר, אפשרות אחת, אתה תרצה את השם על ידי קורבנות. הנביאים, כמפורסם, לא מתלהבים מן הקורבנות. האם זה אומר שהנביאים הם נגד הקורבנות? לא. פתאום, לא נגד. אבל הם נגד זה שאדם מסתפק בעבודת הקורבנות במקום עבודת הלב. בסדר? הירצה השם באלפי אלים? במקום? כן, בעגלים בני שנה, עשה השם באלפי אלים. העיל זה כבר יותר מעגל. זה כבר יותר גדול. ברבבות נחלי שמן. אתה מבין נסחים. שמן לניסוך, למנחות. אז כבר אתם רואים, הנביא כאן מגדיל. רבבות נחלי שמן. זה כבר הרבה מאוד. זה, מה זה בא לומר? שבעצם שום דבר לא ירצה. כן? כל כמות לא תשתווה עם עבודת האינסוף. הייתן אולי בחורי פשעי? פרי בטני חטאת נפשי? אז אולי נקריב את הילדים. כן? קורבן אדם. עכשיו, מה הוא מתכוון הנביא? שיש קורבנות אדם או לא? שהתורה כבר מזמן אסרה, נכון? עם סימן שאלה, כמו זה רטורי. למה אני רואה לנכון לציין את זה? הרי זה מובן מאלה. בגלל שבמחקר משתמשים בפסוק הזה כדי לטעון שבני ישראל היו מקריבים קורבנות אדם. זה שטויות. מה? למולך כן, אבל אני לא חושב שהנביאים היו בעד.
לא.
זהו, אז פה זה נביא שכותב, נכון? אולי, אבל זה לא את השם, אז כבר יש לשם מקריבים בעלי חיים, לא מקריבים ילדים. למשל, לאחרונה גילו אצל בפרו אתר מלפני 600 שנה, שבו מצאו שלדים של מאות ילדים שהוקרבו לעבוד הזרה. מאות ילדים. כי היה להם הסבר, כי צריך שהאלים יהיה להם גם משרתים, אז שולחים את הנשמות של הצעירים האלה שישרתו את האלים. כן? אז כבר הרעיון הזה הוא רעיון קדום באנושות, קורבנות אדם. ולאט לאט החליפו את זה בבעלי חיים. נכון? אבל מה שאומר כאן הנביא, לא בעלי חיים, לא בן אדם. אתה רוצה להיות רצוי לפני השם? לא תצליח. כן? מה אתה אומר?
איפה לומדים שלא מקריבים בני אדם?
זה כתוב בתורה. נכון? שלא מקריבים בני אדם. איפה זה כתוב בתורה? אדרבה, מזרעך לא תיתן להעביר למולך, מזה משתמע של השם כן.
לא תרצח.
לא תרצח? זה לא טענה. קורבן זה לא רצח. כן.
יש
מה?
יש מקום על התחנה?
בתורה יש.
אדם כזה.
יפה. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מה זה יקריב מכם? רוצה להקריב אדם. מכם. קורבן לשם. נו, מה המשך הפסוק? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון תקריבו את קורבנכם. זאת אומרת שהכתוב אומר, היית רוצה להקריב את עצמך, אז במקום זה תביא בהמה. זה יוצא לפי זה שהפירוש שנותן הרמב"ן לקורבנות, שהאדם עומד על הקורבן ורואה את הקורבן כאילו זה היה קורה לו, מה שקורה לקורבן, זה לא זה דרוש, זה פשוטו של מקרא. יקריב מכם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. נכון? עכשיו, דבר נוסף, בספר דברים כתוב, אל תאמר בלבבך, אחרי שמדע מפניך, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם ועשה כן גם אני. מפשט הכתוב, שאני אלך לבדוק איך הגויים עובדים את האלוהים שלהם כדי שאני אעבוד את האלוהים שלי בדרכים שלהם. אומר הכתוב, לא תעשון כן. למה? כי גם כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. איפה זה בספר דברים? בפרשת ראה. זאת אומרת שבספר דברים אנחנו רואים שיש גם גינוי של עבודת אלים, אפילו השם אלוהי ישראל, על ידי קורבנות אדם. בסדר? השאלה היא ככה, אם מישהו מקריב אדם לאלוהי ישראל, יש לזה תועלת או לא? זה איסור, והוא עשה את זה.
זה
עזק. אז יש בספר מלכים שמלך אדום ומלך יהודה הגיעו עד מואב כדי לכבוש את מואב. ואז מלך מואב ראה שעוד מעט אוטוטו העיר נופלת בידי ישראל, אז הוא זבח את בנו על הבמה. למי הוא זבח אותו? לאלוהי ישראל. והיא הקצף על ישראל. והפסיקו את המצור. מה זה אומר? זה אומר שמה שעשה אותו מלך היה רצח. ואף על פי שהיה רצח, הייתה לו כוונה לשם שמיים, משהו יצא מזה. בגלל שהוא גוי, לא יודע, בגלל שהוא עשה שטות. אבל השטות הזאת באה, הוא פנה אל אלוהי ישראל, הוא יכול היה גם להתפלל לאלוהי ישראל, זה היה בסדר גם כן. כן, אבל כוונתך רצויה. אז הכוונה רצויה גם מדברים, נכון? יכול להיות, היה אחד שעשה את זה. היה אחד שעשה את זה בישראל. תגיד אתה. יפתח. נכון? הוא הקריב את ביתו לאלוהי ישראל. נכון? מה? גם חז"ל יש להם טענות קשות נגד יפתח. אמרו שזה לא בסדר. כן? אבל הוא עשה את זה. אז כן, ולכן היה פיתוי גדול לעשות את זה. זה מה שזה אומר, אבל לא שהנביאים היו בעד. זה שיהודים הקריבו ביניהם, זה אנחנו רואים גם בירמיהו, הרבה יותר מאוחר. שבימי ירמיהו היו זובחים ילדים, זה כתוב מפורש. כן? כלומר, אנחנו מכירים את העם היהודי בגרסתו המאוחרת. אנחנו לא יודעים מה הוא עבר כדי להפוך להיות העם היהודי בגרסתו המעודכנת. נכון? יש הרבה דברים בדרך. זה מראה לכם את הסבלנות העצומה שהייתה למשה. הוא ידע עם מי יש לו עסק, והוא לא התייאש.
במצרים
האם במצרים היו קורבנות אדם? לא ידוע לי. בכנען כן. בכנען זה ידוע. כן? אבל במצרים לא יודע. יכול להיות שבשלבים הקדומים. כן. יפתח. ירמיהו. טוב, אז מה אומר לך הנביא? תעזוב, כל הדברים האלה, הירצה השם באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן, היתן בחורי פישי, בריביתי חטאת נפשי, לא טוב. אז מה כן? יגיד לך, אדם, מה טוב? ומה השם דורש ממך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. כלומר, רצוי לפני השם קודם כל מה שמוסרי. יש ביקורת מוסרית על התנהגות האדם. עשות משפט, אהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. ולהניח תפילין. זה לא כתוב. עולה השאלה, למה לא כתוב להניח תפילין? ולשמור שבת? וללמוד תורה? עשות משפט, שתלך לפי הצדק. אבל למה לא כתובות כל מצוות התורה בעצם?
כי מצוות התורה
הם מתחילים
להגיע
לזה. או שמצוות התורה זה כדי להגיע לזה, או, כמו שאומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, כשהעם היה מושחת בדברים האלה, אז בוא נטפל קודם בזה. כלומר, אתה לא עושה לי טובה שאתה נוטל לולב או מניח תפילין, כשיש כל השחיתויות במדינה. אז קודם כל תהיה בן אדם, נכון? אחרי שתהיה בן אדם, על גבי זה יש המצוות השמעיות. יש סדר לדברים. יכול שקימו, כן, חלק מהמצוות מהסיים קימו, היה להם מקדש, לא? היה מקדש בירושלים. היו באים לחגים. הרי באותו זמן גם ישעיהו מדבר על נגד העצרות במקדש, נכון? כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי, נכון? למה לי רוב זבחיכם? סבתי אורות אלים וחלב מריים. אז לכן, אז אותו דבר, מיכה, שהוא תלמיד של ישעיהו, אומר את אותם הדברים. זה לא מעניין אותי הקורבנות שלכם. אני רוצה קודם כל, וגם לא המצוות שלכם. קודם כל, המוסר. אחרי זה נדבר. אבל מה שהיה זה ישעיהו. עכשיו, אגב, אני רוצה לציין, יש איזו טעות מצויה בימינו, אומרת, הכי חשוב שתהיה בן אדם. זה לא נכון. זה הכי בסיסי שתהיה בן אדם, אבל זה לא הכי חשוב. יש עוד דברים על גבי זה. כמו שהיום אומרים, כל מיני פסוקים. כמו שאמר הכתוב, איש באמונתו יחיה. אין פסוק כזה. כן? צדיק באמונתו יחיד. טוב. יגיד לך אדם מה טוב ומה שמסור יש לך, כי אם עשות משפט דעת חסד. מה ההבדל בין משפט לחסד? זה הפוך אחד מהשני. נכון? חסד זה מידת החסד, ומשפט זה מידת הדין. בדיוק הפוך. אבל יש אהבת עשות משפט בחברה, ואהבת חסד של הפרט. כן? אני כדיין צריך לדון. לא יכול להגיד חסד. צריך לעשות משפט. מלך במשפט יעמיד ארץ, אמר משלי. ואהבת חסד זה התוספת, והצנע לכת, זה שניהם ביחד. מה זה הצנע לכת עם אלוהיך? איך אפשר ללכת בצניעות עם השם? זה לא, לא מובן הסיפור הזה. אתה הולך בצניעות עם השם. הכוונה שאתה לא עושה מזה רעש, בסדר? אבל זה קצת יותר עמוק מזה. יש ברעשי ובבין? מידת בשר ודם, הנה, הוא כותב כאן, לא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מבייש את חברו. הוא בא לפייסו. ואומר לו, איני מתרצה לך עד שיבוא פלוני ופלוני שביזיתני לפניהם. כן? אתה מבקש עכשיו סליחה בסתר? תעשה מה אתה הרי, ביישת אותי לפני כולם, תביא את כולם קודם. אבל הקדוש ברוך הוא אין חפץ, אלא שישוב אליו, בינו לבין עצמו. זה חידוש עצום, בגלל שכשאני פושע כלפי הקדוש ברוך הוא, אני מזיק לכל הבריאה. אז הקדוש ברוך הוא יכול היה לומר, תביא את כל הבריאה, אחרי זה נדבר. אז לא, לא, והצנע לכת היא ולא איך. כלומר, יש צינור ישיר בין עולם הכוונות של האדם לבין הבורא. בסדר? שימו לב דבר מאוד חשוב, לא נדרש כאן מן האדם ביטויי אמונה. כלומר, לא אומרים, אתה צריך להאמין בדוגמות כאלה וכאלה. וזה להפוקה מה... מה?
מצוות אני לא רואה.
גם מצוות אתה לא רואה. אבל אתה רואה גם שלא לא דוגמות של אמונה, לא יסודות אמונה כתובים כאן. אלא הכל בתחום המידות. וזה להפוקה מטענותיהם של הנוצרים, שצורת האמונה של האדם היא קובעת אם יש לו קשר עם הנצח או לא. בסדר? כלומר, מה? הם אומרים, הרי מה זה הכתות הנוצריות? כולם חלוקות על כל מיני יסודות אמונה כאלה ואחרים. זה אומר כך, זה אומר כך. וכל אחד חושב שהשני הולך לגיהינם כי הוא לא מאמין במה שצריך להאמין. כן? אנחנו שהנביאים לא אמרו את זה. קודם כל, תהיה בן אדם, אחרי זה נדבר. בסדר? לא. זה כבר מתחבר לדברים של זיו, שהמצוות כולן מכוונות לשלושת הדברים האלה. זה כלל המידות האלוהיות, החסד, הדין והרחמים. כן, ודאי. בשתי סיבות. א', בדרך האלימינציה. אם שני הראשונים זה חסד ודין, אז מה נשאר לך? לא, אם יש חסד ודין, אז מה שנשאר זה הרחמים. דבר נוסף, זה מה שנקרא קו ישיר, כן? והצניע ללכת עם השם אלוהיך. הרי, לעשות משפט דבר חסד זה כלפי הבריות. הצניע ללכת זה כלפי הקדוש ברוך הוא. ומה שכלפי הקדוש ברוך הוא זה תמיד המידה האמצעית. כי המהר"ל אומר שהאלוהי נמצא באמצע. אתה חושב שהנביא יחלוק על המהר"ל? פסוק ט', מה? כל השם לעיר יקרא. עכשיו זה נבואה חדשה, דומה לביטוי שימעו ההרים את ריב השם. כל השם לעיר יקרא, ותושיה יראה שמך. שימעו מתה ומי יעדה. טוב, זה דרכם של הנביאים שמחסירים מילים. חסרות כמה מילים, ולכן אתה צריך להבין מה אתה רוצה. בבקשה, תחזור למה שאתה רוצה.
נכון, אז
לא, האמונה איננה מתורגמת בדוגמה. כלומר, לא בעקרונות שכליים, אלא במפגש. הרי בימי הנביאים אתה פוגש את השם. איך אתה פוגש אותו? על ידי השרת שכינתו. איך הוא משרה שכינתו? דרך המידות הטובות. דרך המידות הטובות. כלומר, דרך המידות הטובות. דרך המידות הטובות. טוב. כמו שאמר. פסוק ת' זה כנראה נאום חדש של הנבואה. כל השם לעיר יקרא. איזה עיר? לא משנה. יכול להיות ירושלים, יכול להיות שומרון. העיר, איפה שהחיים מתרחשים. ותושיה יראה שמך. כן. תושיה, מי זה? הנביא הוא התושיה. כן? או שהתושיה קוראת. כן, הרי יש פסוק במשלי. הלא חוכמה תקרא ותבונה תיתן קולה במרומי קרת, או בראש העיר. אז רואים שהחוכמה או התושיה הם הם הקוראים לאדם לשנות את דרכיו. האדם שאין לו חוכמה גם לא משנה את דרכו. נכון? תושיה זה כוח. אז זה גם חוכמה. כן? בלי תושייה וגבורה. תושייה זה חוכמה חזקה, שיש לה עוצמה. יראה שמך. מה זה יראה? מה? ישמע, צריך להגיד ישמע שמך. אלא אתה יכול להגיד יראה שהנביא, הוא רואה גם את השמות, הוא רואה את הכוונה. יראה שמך, רואה את התכלית האחרית. אפשר גם להגיד שזה צורה דקדוקית נדירה של המילה יראה. כן? כמו שיש יראי שמך ביוד, יכול להיות יראה שמך ביחיד. הירא את שמך. בסדר? הפירוש הזה הובא על ידי רבי אברהם בן עזרא, אבל אני מאסס אם להביא אותו. למה? כי הוא כותב ככה. ויפת אמר, ויפת אחד מהמפרשים הקראיים, כי היא תחת היוד. כן? כאילו כתוב יראה שמך. והטעם, כי תושייה ילמדו יראי השם, וזהו הבל. אז אם הרבי אברהם בן עזרא לא אוהב את הפירוש הזה, אני לא אביא אותו. לא. שמעו מתה. עכשיו, יש דבר מאוד מוזר בכל הסגנון. או שאתה אומר, יודעי שמך, יודע שמך או שומע שמך, מתה לעומת זה, זה דבר שרואים אותו. מה זה שמעו מתה? כן, כלומר, הוא עושה רעש, המתה בדרך, כן? זה כמו שמי שבא להקות, אז שומעים את הרעש שהוא עושה על הרצפה עם המתה או משהו כזה. כן, או שבאוויר. שמעו מתה. זאת אומרת, תשימו לב שהעונש בדרך. ומי יעדה? כן, מי שלח אותה אל המטרה שלה? כלומר, מה, לא מספיק לראות את המתה, צריך לראות מי שמחזיק במתה. יש ביטוי בחזל, על כבידת המשיכה, שפני הדור כפני הכלב. המפרשים מסבירים מה זה פני כלב, שהכלב כשמקים אותו במטה, הוא נושך את המטה במקום לנשוך את מי שמחזיק במטה. כלומר, זו הסתכלות קצרת רואי. אתה רואה רק את התופעה, אתה לא רואה מי שלח. כן? למשל, טיל נורא למועצה האזורית אשכול. יש טילים. יש מנהרות. כן? יש מנהרות. צהל פוצץ מנהרה. יש לנו אויבים מאוד מעניינים. מה?
נחשפה מנהרה.
זאת אומרת, יש אויב חדש, המנהרות, הטילים, זה האויבים. נכון? עכשיו, ברור שיש כאן חשש מהצבעה למקור. כן? אז גם פה, כן? שמעו מתה, ומי יעדה? מאיפה זה בא? תחשבו מאיפה זה הגיע. זה הגיע בגלל מעשיכם הרעים, זה הגיע מהקדוש ברוך הוא כדי שתדעו אותו וכו'. כן?
אבל
כשאתה
קשור
אותך,
אתה חושב
את זה? מה?
אבל כשאתה
קשור,
אתה אומר, פלסטין,
נגיד
פלסטין, לא.
אם נסתכל על עצמנו, כן, אולי, ודאי, ודאי. כן. עוד, האיש בית רשע אוצרות רשע ויפת רזון זה עומה. ההזכה במוזני רשע ובכי סבני מרמה. אשר עשיריה מלאו חמאס, יושביה דיברו שקר ולשונם רמייה בפיהם. כן, אחרי שאתם תשמעו מתה ותחשבו מי יעדה ותלמדו את זה מיראי השם, אז כבר לא יכול להיות שהרשעים ימשיכו להיות רשעים. נכון? עוד האיש בית רשע, אוצרות רשע. מה זה האיש? מה זה האיש? אה? למה? איש כותבים א' י' ש', לא כתוב י'. פסוק י'. יש. כן, איש, הכוונה יש. כן, כמו מאן דאמר איש סליחה מפתה. נכון? אז בוא, היש. איש, הכוונה יש. כן, יכול להיות שזה גם רומז למה שיכול לקרוא לבית הרשע, האש. כן, דרכם של הנביאים להשתמש במילים כפולות משמעות. אז הנביא אומר, אחרי שאני הזהרתי אתכם, איך יכול להיות העוד, האיש בית רשע, אוצרות רשע, יישארו שמה, אוצרות רשע, ואיפת רזון זעומה. כלומר, האם עדיין הוא ישתמש באיפת רזון? מה זה איפת רזון? מה זה איפה? זה כלי. זה כלי שבו מודדים כמות של, של מוצק. נכון? איפה זה למוצק. ויש, כשאדם מוכר, הוא משתמש באיפה. התורה היא זהירה, לא יהיה לך איפה ואיפה. זאת אומרת שלזה אתה מודד כך ולזה אתה מודד כך. זה רמאות. אז האיפה הקטנה, אתה לוקח כלי שהוא פחות מאיפה, ואתה אומר שהוא שווה איפה. זה איפת רזון, היא רזה. מה זה זעומה? שהשם זועם עליה. היא זעומה לפני השם. האזכה, הוא צריך לחשוב הרשע. האזכה במוזני רשע, ובכיס אבני מרמה, לא יהיה בכיסך אבן ואבן, גדולה וקטנה. כן, האבן זה משקולת של פעם. אשר עשיריה מלאו חמאס, עשיריה של העיר, הם מלאים בגזל, חמאס זה גזל. ויושביה דיברו שקר, ולשונה רמייה בפיהם. וגם אני החליתי הקותך אשמם על חטאותייך. בסדר? זאת אומרת, הנביא אומר, לא נשארתי חייב, אתם עשיתם רשע, לכן החליתי מכותך. ואז יש פה פירוט של מכות. אתה תאכל ולא תשבע. זה כתוב בפרשת בחוקותיי, ואכלתם ולא תשבעו. שיש כבר כללה במזון, שהמזון כבר לא משביע.
גזל,
כן. אתה בא לגזול מישהו, אז כנגדך גוזלים לך את הרווח. כן? העשיר רוצה לאכול והאוכל לא משביע. כן? כי הוא בא מגזלה. אתה תאכל ולא תשבע. ויש חכה בקרבך. ותעסק ולא תפליט. ואשר תפלט, לחרב אתן. בסדר? מה? לא הבנתי. ויש חכה. זו שאלה טובה. בוא נשאל את אלה שלא שאלו, שכנראה הם יודעים מה זה ויש חכה. מה? שפלות הכנעה, נכון? ויש חכה שחוח. כן, אתה רואה שכולם יודעים. אז יש חכה, אתה תהיה, כלומר, מה שתאכל יכניע אותך. מזון גרוע, עושה את האדם שחוח. ויש חכה בקרבך. ותשג ולא תפליט. ואשר תפלט לחרב. מה זה ותשג ולא תפליט? להשג, הכוונה זה יכול להיות משון להשיג, נכון? להשיג, כלומר, לרדוף עד שאתה משיג, ולא תפליט. זאת אומרת, יש פה רמז, אפשרות ראשונה, כן? שמישהו בא וגנב לך את התבוע. למה אין לך מספיק אוכל? גנבו לך. אתה רץ אחרי הגנבים, ואתה לא מצליח לפלט, כלומר, להציל. ומה שאתה בכל זאת תציל, ואשר תפלט, לחרב את זה. יבוא מישהו אחר, ייקח את זה. כלומר, כל המאמצים עולים בטוב. יש גם משהו, מישון תסג, מישון להשיג, כלומר לנסוג. כן? לא תסג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, שאתה מזיז את הגבול, כן? את הגדר. זאת אומרת, אתה משיג את הגבול. זאת אומרת שאתה תנסה להרוויח ותסג ולא תפליט. לתר תפלט, כלומר לא יצא לך שום דבר. יש אומרים שזה גם רמז להפסקת הפוריות, ותשג ולא תפליט, כלומר שלא יהיה זרע. אשר תפלט, כלומר אם בסוף ייוולד, לחרב אתן. זה נקרא בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך רואות וחלות עליהם כל היום ואין לאל ידיך. זה תרגום של הקללות שבפרשת כי תבוא בשפה של מיכה. אתה תזרע ולא תקצור. אתה תדרוך זית ולא תסוך שמן, ותירוש ולא תשתה יין. שתי אפשרויות, או שאתה תהיה פה אבל לוקחים ממך את מה שזרעת ומה שעשית בו שמן, או שאתה בכלל לא תהיה פה, כלומר ייקחו אותך לגלות או יארגו אותך, אז כל מה שזרעת לשווא. וישתמר, חוקות עומרי, וכל מעשה בטח אב, ותלכו במועצותם, למען תיתי אותך לשמע, ויושביה לשרקה, וחרפת העמי תיסר. מה הוא אומר כאן? יש עיקרון בתורה, פוקד אבון אבות על בנים, נכון? מה אומרים חז"ל? מתי פוקד אבון אבות על בנים? מחזיקים במעשה אבותיהם. זה לא כתוב בתורה. בתורה כתוב פוקד אבון אבות על בנים. מי אמר לחז"ל שזה דווקא במחזיקים מעשה אבותיהם? הנה זה כתוב פה מפורש. לא, אני אומר יותר מזה. כמעט כל הדרשות של חז"ל על התורה זה פסוקים מפורשים בנביאים. רק צריך לדעת להכיר את הנביאים. מה שחז"ל אמרו את הדרשה זה כדי להראות לך שגם בלי הנביאים היינו יכולים לדעת את זה. אבל זה דבר המקובל באומה. זה כאן אומר חז"ל יודעים. דבר המקובל באומה. ולכן זה גם נמצא בנביאים במפורש. הנה, וישתמר חוקות עומרי וכל מעשה בית אחאב. מה עשו עומרי ואחאב? עומרי הביא את עבודת השתורת והבעל לישראל. ואחאב גם רדף את הנביאים. אז כל הדברים האלה... מה? איזבל. בסדר. אבל בית אחאב כתוב כאן, נכון? וישתמר חוקות עומרי וכל מעשה בית אחאב, ותלכו במועצותם. כיוון שאתם החזקתם במעשה ידיהם, לא הייתם מחזיקים במעשה ידיהם, זה לא היה רודף אתכם. יהיה מפורש. למען תיתי אותך לשמע, ויושביה לשרקה, וחרפת עמי תישאו. כן, מה זה לשרקה? שישרקו, כן? יסתכלו עליך, ישרקו. כן. כן, זה השריקה של המתפעל מנפילתו של מישהו. וואי, 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 מה שקרה לו. כן, לשמה, מה זה שמה? משון להשתומם. כן, דימנתי את זה לשם, השתוממו על מה שקרה לך. ויושבה לשריקה. חרפת עמי, תיסה. כן. פרק זין. פרק זין הוא פרשה חדשה. הנביא מתחיל לדבר על הכאב שיש לו מכל מה שקורה. על אלי לי. כי הייתי כאוספי קיץ, כעוללות בציר, אין אשכול לאכול, ביקורה יבטה נפשי. זה פסוק גם בירמיהו. הסוף הוסיפם, נאום השם, אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה, ויעלה נבל. זאת אומרת שיש מצב שיש בסוף הקיץ, אז מחפשים עדיין כמה תאנים, אוספי קיץ. ויש עוללות בציר. העוללות זה מה שנשאר, בצרו את הכל. מחפשים איזה ענבים, שניים, שלושה גרגירים. אין אשכול לאכול, נגמר. אשכולות, לקחו הכל. ביקורה הבאת הנפשי. מה זה ביקורה? תאנה גדולה. לא מוצאים. אז אומר הנביא, על אליי לי, כי הייתי כאוספי קיץ, כעוללות בציר, אין אשכול לאכול, ביקורה הבאת הנפשי. ודאי שזה משל, שהוא מדמה את עצמו כאוספי קיץ. זאת אומרת, הוא צופה את חורבנה של האומה, ושיהיה מעט להציל. ואז הוא רואה את עצמו הנביא כאחראי שיהיה מה להציל. אז זה כאוספי קיץ, כעוללות בציר. לאורך הגלות, לאורך אלפי שנים, באמת עם ישראל הלך והזדקח ונשאר מעט מהרבה. כן, גם בספר עזרא כתוב כי נשארנו מעט מהרבה. או בנחמיה. עבד חסיד מן הארץ. וישר באדם, עין. כולם לדמים יערובו, איש את אחיו, יצודו חרם. בסדר? טוב. זאת אומרת, המצב הוא נורא. החברה מקולקלת כולה. הוא כבר צופה את זה. אני לא יודע אם בימיו זה כבר היה ככה שכולם היו רעים, אבל יש אולי איזשהו שלב בחיים של מיכה שזה היה כך. מה זה איש את אחיו? מה זה אחיו? אחיו, נכון? מה זה יצודו חרם? לא, מה זה חרם? חרם זה רשת. זה רשת. רשת מצודה. כן, זאת אומרת, רשת שבה תופסים או בעלי חיים יבשתיים או דגים. חרם של דייגים. אז החרם זה משהו שמקיפים אותו, תופסים אותו. איש את ראו יצודו חרם, שמים אותו כמו ברשת את חברו. חרם זה כינוי לכל דבר שמשתק. גם כל חרם בישראל לך יהיה. מה זה חרם בישראל? קודש. אין אדם מקדיש. האדם אומר, אני נותן את הבהמה הזאת, אני נותן אותה חרם לשם. אז היא הופכת אוטומטית להיות של הכהן. נכון? כאילו הוא תפס עליה. תפס את מקומה. כן. וגם, לתוך זה גם יש לאחרים. לאחרים זה להשמיד. כן? אבל זה במקור, זה בא מרשת. כן? גם מקום קדוש, בערבית אומרים חרם. נכון? מזה גם ההר הנקרא חרמון. חרמון שנחשב להר קדוש אצל העמים הקדמונים. אחרי קראו לו חרמון. אלא? יש להניח שכן. כן, זה שפה שמית. צריך לדעת שהעברית שלנו היום היא עברית דלה. כן? יש הרבה מילים שהלכו לאיבוד. אז ייתכן מאוד שמילים שאנחנו מוצאים אותם רק בערבית היום, היו מצויות בעברית. תן לך דוגמה. אב המון גויים, לכן אברהם נקרא אברהם. מה זה הרש הזאת? בערבית עתיקה, רהם זה המון. אב, רהם. אב, המון. כן? רואים שהמילה הזאת שהשתמרה רק בערבית, הייתה קיימת בעברית באותם הימים. תודה. יש, ודאי, יש הרבה השפעות עבריות על שפות אחרות. למשל, העיר אמסטרדם, באמסטרדם עצמה קוראים לה מוקום. מוקום. זה בא מהמילה מקום. היהודים הגיעו לשם, מה זה המוקום הזה? ואז הגויים לקחו את השם מוקום בתור כינוי לאמסטרדם. אז יש ודאי דברים כאלה. אין השפעות. טוב, עד כאן להיום, מיכה.